ובכן, אנחנו ממשיכים בספר דברים, בפרק כף ב', ואנחנו בפסוק ת', מה? ח'? לא, ח' למדנו. כן, כן, אנחנו בפסוק ת'. יש הרבה מצוות בפרשת כי תצא. רק נזכיר את העיקרון הכללי. פה מדובר תמיד בקדושת הברית, בכל מיני אופנים. כלומר, באופן כללי, כל המצוות מכוונות להמשכת החיים וביטול כל מה שמבטל את החיים. בסדר? אז לפי זה אפשר גם להבין הלכות בדיני זריעת השדה או החרישה. לא תזרע כרמך כלאיים, פן תקדש המילה הזרע אשר תזרע אותו ואתה כרם. לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, לא תלבש שעטי הסמר ופלישתים יחדיו. כל הפסוקים האלה, שלוש מצוות שונות לגמרי, כולן מכוונות לזה שכל מין יגדל לפי טבעו, ולא יעורב במין אחר. כמו שבמעשה בראשית מצאנו, שהקדוש ברוך הוא ברא כל זרע למינהו, כל עשב למינהו. זאת אומרת שיש תכלית בקיום של כל מין ומין, והתערובת היא החלשה של המקוריות. לאו דווקא ההחלשה של היצירתיות, על ידי החלאה אפשר לייצר מינים חדשים, ואפילו יותר טעימים או יותר פוריים, יותר משתלמים. אבל, תודה רבה, יש בכך, אפשר לומר, בגידה במקוריות, וזה כנראה מה שהתורה רוצה למנוע. לא תזרע כרמך כלאיים. מכוח זה גם לא תחרוש בחור וחמור יחדיו. זה גם כן סוג של כלאיים. לא תלבש שעטנז, זה כלאי הבגדים. כן.
מה דעת התורה על מה שעושים בשנים האחרונות? כבר הרבה שנים. של החלאת פירות בפירות, כמו הפרזיף או...
הפרשזיף, אתה מכיר.
הפרשזיף או...
כן. או...
יש למה, יש למה.
כן, כן, כן. יעשו למשל דבר שנקרא החלאה בין... לא החלאה, לא החלאה של כל זה, של חוכובה עם עגבנייה. חוכובה זה פרי לא כל כך טעים, בעצם לא טעים בכלל, שגדל בדרום אמריקה, אבל יש לו יתרון. גם אחרי שאתה תולש אותו מן העץ, אתה יכול להשאיר אותו 6 חודשים על השולחן או על המדף, לא קורה לו כלום. לא מתקלקל. לעומת זה עגבנייה, זה דבר טעים, אבל תוך כמה ימים מתקלקל. אבל עשו החלאה. עשו החלאה, עשו עגבניות שאפשר להחזיק אותם 6 חודשים בלי קירור, בלי כלום.
בטעם
של חוכובה. עכשיו, היה אפשר לעשות הפוך. חוכובה שמתקלקלת מיד, אבל... מי אסף שגם יצאו דברים כאלה. טוב, אתה שואל אם לפי ההלכה זה מותר, לפי ההלכה זה אסור.
אסור, ולאכול אותם?
לאכול אותם מותר, חוץ מכלי הכרם.
מה זה?
בכלי הכרם אסור לאכול גם כן. כלומר, משהו שעשו אותו בהחלאה עם גפן, אסור. כן, אבל כל השאר מותר.
אז מה? כאילו, אם זה אסור להחליא, אז למה
תראו
לאכול?
אם אסור להחליא, אז למה מותר לאכול? אני לא הצלחתי להבין את הרציונל של השאלה אפילו.
לא, אבל כאילו מה...
זה אסור וזה מותר, זה הכל, מה הבעיה?
הוא אומר, אם יש יסוד תורה, למה מותר לאכול את זה בכל זאת?
למה לא? יש איסור תורה. אבל אני לא מבין את השאלה בכלל. יש איסור להחליא ואין איסור לאכול, זה הכל.
האיסור להחליא הוא על הגנן, כאילו על החקלאי.
החקלאי, אסור לעשות את ההחלאה, זה הכל.
אז איזה שיניים יש לאיסור הזה?
איזה שיניים יש לאיסור הזה? מלכות? מה זאת אומרת? מי שיעשה את זה, נלקה אותו.
מי שיחליא?
מי שיחליא, כן, זה הכל. אז זה שיניים, לא? לא מפחד מהמכות? זה לא נעים.
לפעמים זה שאנחנו צריכים גויים, כדי ש...
לפי זה אתה אומר, אנחנו צריכים גויים. הדבר הזה הוא לא פשוט בכלל, יש מחלוקת בתלמוד, האם לגויים מותר כלאיים.
איך זה יוצא?
מה?
אנחנו בכלל משהו שאומר.
הרי אני מסביר לך עוד פעם, אתה אמרת, לפי דבריי, אנחנו צריכים גויים. אז אני מתקן אותך, ואתה לא שם לב שאני מתקן אותך. אני אמרתי שיש בתלמוד מחלוקת, האם כלאיים מותרים לבני נוח. ויש דעה בגמרא, שגם לגוי אסור לעשות את זה.
ועוד יותר מעטים את השאלה. אם כבר אסור לנו לעשות את זה, אז דיבר כבר עכשיו לאכול?
אני פשוט לא מבין. אסור לעשות את זה, ובדיעבד מותר לאכול. מה הבעיה? למה אתה מזכיר לי כרגע? יש גישה כזאת שאומרת, מה ש... קודם כל, איך התחילה כל דבר, צריך להוכיח שהוא מותר. מן הסתם הוא אסור, נכון? אז קודם כל, תאסור. אחר כך, גם אם מצאת שזה מותר, אולי זה אסור בכל זאת. אתה, כדי להגיד שמשהו אסור, אתה צריך להוכיח את זה.
רב,
מה?
זה משהו שנעשה באיסור. אז מה שיוצא ממנו, צריך להיות אסור.
מה שנעשה באיסור, מה שיוצא ממנו, צריך להיות אסור. כן?
למה זה מה?
למשל, אם אדם גוזל, גזל טבעת, גזל, טבעת מזהב, נתן לאישה ואמר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, מקודשת או לא?
לא, כן,
בגלל
שהוא
בעבר
קניין,
אתה
עבר לקניין.
מקודשת.
אדם גנב ביצים.
מקודשת לחלוטין, למה? שהרי הוא הפך את זה לקניין שלו. זה שהוא גזלן זה לא בסדר, הוא צריך להחזיר וכו'.
אדם גזל עצים ועשה מזה סוכה.
נכון, אדם גזל עצים ועשה מזה סוכה. אתה יודע על משהו אחר.
אתה יודע
משהו טוב. זה משהו אחר לגמרי. יש מושג של מה שנקרא מצווה הבאה בעבירה. מצווה הבאה בעבירה, אז זה פוסל את המצווה. זה דין מיוחד במצוות.
אז יהיה אסור לו לבחר
לפריא. האם יהיה מותר לו לברך על הפרי? ודאי שמותר לו לברך על הפרי. כי זה המצווה, המצווה הזמן של הברכה לא נעשתה על ידי עבירה. בקיצור, מותר. יש רק כאלה שחושבים, אומרים, שאי אפשר לברך ברכת האילנות על עצים של כלאיים. כי הרי אתה משבח את הקדוש ברוך הוא על זה שיש דבר כזה, וזה דבר שהוא לא רוצה בו. אז איך אפשר לברך אותו? אז יש כאלה שאמרו שעל פירות כלאיים לא לברך ברכת האילנות, ולא נהגו כדבריו, אנחנו כן מברכים גם על פירות כלאיים.
ושהחיינו?
גם שהחיינו. יש כאלה שמשהו לא לברך שהחיינו באמת. שאיך אפשר להגיד שהחיינו על פרי שהקדוש ברוך הוא אסר לעשות אותו? והתשובה היא, נכון, אתה שוכל אסור לעשות את זה, אסור לברך שחיינו בזמן ההכלאה. אבל בזמן האכילה, למה לא?
אין דעת.
הפרשיזים זה טעים מאוד.
לא, אתה לא תשובה אם זה טעים, הגווניה והחוכובה.
הגווניה והחוכובה, ביחד. זה טעים, כן.
האם להכניס גן אחד של סוג אחד בסוג השני, זה אותו דבר או לא?
האם שיבוט של גנים למשל, זה משהו אחר. זה התורה לא עשרה. גם האבקה התורה לא עשרה. למשל, תשימו לב דבר מעניין. אומרים, אתרוג המורכב פסול, נכון? עכשיו, אם תיקחו אתרוג ותטעו אותו בפרדס של לימונים, בלי הרכבה. סתם, אני שם אותו, ואוכל אפילו 50 מטר מלימונים. אתם יודעים מה יקרה? יהיה לו טעם לימון, למה? כי הדבורים מעביקים, זה מזה. ואז פתאום זה יגיע לרב, והרב יגיד, זה מורכב. לא נכון? זה קשה לחלוטין. למרות שיש לו טעם לימון. בסדר? אפילו האתרוגים מתימן, שמוחזקים למאוד מאוד מיוחדים, מאוד לא מורכבים, מאז שהם הגיעו לארץ, האתרוגים האלה השתנו. עובדה. כן? אז לא כל דבר התורה עשרה. היא עשרה באופן מסוים, באופן אחר.
לא חושבים שאם קצת את הפרי הזה, אנשים ירצו את הפרי הזה, זה יהיה מי שגם יגרום לזה, מאוד כלאיים.
אתה אומר, האם לא לחשוש שאם אנחנו מתירים את זה, זה יגרום שאנשים יעשו כלאיים כי בגיבוש. לא צריך לחשוש, זה במקום שקורה.
שם העניין שכלאיים יעשו בעקיפים, בקצר,
זה שעצה בעצם. כל הפירות הדר זה כלאיים בכלל.
כל פירות הדר זה כלאיים.
היה מחלוקת עם לבח על זה שחיינו.
נכון. תפוז, מנדרינה, קלמנטינה, פומלה.
כל זה כלאיים.
כל זה. אשכולית.
אסור לנו שעשים
כדיים,
לא אנחנו,
אבל מישהו... כן, זה טוב שיש כדיים. אסור לך לעשות, זה משהו אחר. הרמב"ם אומר, ויש איזה מנהגם של עובדי עבודה זרה, היה להם משהו מיוחד עם העבודה זרה שלהם, שהם חשבו שחשוב דווקא לזרוע באופן מסוים. כן.
מצד הזרוע של
הרב קוק
זה...
מצד ההסברה של הרב קוק, זה לא...
תמיד זה לא בסדר.
מה?
תמיד זה לא בסדר.
כן, זה תמיד לא בסדר. טוב, בסדר שאתה תעשה. כלומר, בכלל צריך להבין משהו באיסורים. אולי אני אסביר משהו לגבי מהות האיסורים. שלפעמים התורה איננה מעוניינת לאסור עליך את הדבר, היא רק מעוניינת שתהיה מודע לבעיה. כלומר, המודעות לבעיה היא זו שכבר, כלומר, ברגע שאתה מודע לבעיה, השגת את הכוונה של התורה. מכאן ואילך מותר. כן. כן.
ואפשר לטעות שהיהדות היא נגד הטכנולוגיה, נגד ההתפתחות של, של המדע וכו', ואנחנו בעצם מחכים לאיזה רשע שיעשה, ואז שהרשע שיעשה, אופה, תפסנו את זה והתחלנו
בול, להתפורד. בדיוק. כלומר, אתה תראה, בוא נראה. אני אחזור על הטענה. זאת אומרת, אפשר לטעון שהיהדות היא נגד ההתפתחות והטכנולוגיה, ואנחנו מחכים לאיזה רשע שיעשה. נכון?
ואז נסחר בזה.
ואז נוכל לסחור בזה, נכון? זה מה שאתה אומר. זה נכון מה שאתה אומר. הרבה פעמים יש דברים שהתורה אוסרת, אבל היא מעוניינת שהדבר הזה יעשה, אז נמצאות הדרכות שזה יעשה. הדרכים שזה יעשה.
כל ההתפתחות של משיח.
למשל, כל המושג בהלכה שיש מותר ולא שוגגין ועל יום מזידין. מה ההלכה הזאת אומרת? שאתה משלים עם העבירה.
בידי רבנן.
לא
בידי רבנן.
בסדר, אז בידי רבנן. יש דברים אחרים. בסדר, יש דברים אחרים. יש גמרא במסכת סוכה על אלמלא עמי ארצות לא נתקיים העולם. אלמלא עמי ארצות לא נתקיים העולם. הכיצד? היו לנו שתי מחלוקות, לנו הפרושים עם הביתוסים. שהפרושים אמרו שיש דבר כזה איסור מוקצה בשבת. וגם אמרו עוד דבר, שיש מצוות חיבוט ערבה. חיבוט ערבה בשביעי של חג, שהוא הושענא רבה. עכשיו, הביתוסים אמרו, אין דבר כזה חבטת ערבה, זה לא כתוב בתורה, סתם המצאתם. ומוקצה, אין דבר כזה. עכשיו, מה קורה כשיום ערבה חל בשבת? אז מביאים את הערבות ביום שישי להר הבית, כן? כי שם החבטה זה עיקר הדין. מביאים את הערבות להר הבית, בשבת בבוקר כולם באים להר הבית וחובטים. מה עשו? הייתה שנה שזה קרה, הביאו את הערבות לפני שבת, באו הביתוסים בלילה, הניחו אבנים על גבי הערבות. האבנים זה מוקצה. באו, סיפרו לרבנים, אמרו, רגע, אם אנחנו נוריד את האבנים, זה יגרום לזלזל באיסור מוקצה, אז הפסדנו. אם אנחנו לא נוריד את האבנים, זה יזלזל בחבטת הערבה, אז גם הפסדנו. מה נעשה? מה אומרים הרבנים במקרה כזה? שב ואל תעשה עדיף. כן, זה כלל רבני ידוע, משמש הרבה. שב ואל תעשה עדיף. בבוקר באו עמי ארצות בשעה מוקדמת, ראו אבנים על הערבות, הזיזו אותה וחפתו. עכשיו אמרו, הגמרא, מכאן אתה לומד, אלמלא עמי ארצות לא נתקיים העולם. כי שאלו את הרבנים, מה אתם אומרים על זה שהזיזו את האבנים? אנחנו מגנים את זה. אנחנו לא אמרנו. בסדר?
יש כאלה שגם מוצאים ספרים, הם לא חותמים על הספרים שלהם. כאילו יש אנשים שמוצאים את הספרים והם...
טוב, זה סיפור אחר, אבל מה שאני רוצה לומר, שיש בהחלט דבר כזה, שחלק מהאסטרטגיה של הקדוש ברוך הוא בעולמו, זה גם דרך דברים חוץ הלכתיים. אז מה? בשביל זה יש דברים חוץ הלכתיים. בסדר? האם זה טוב לטרוף איילות? לא. האריות עושים את זה. כן? האריות טורפים איילות. בסדר. נו, מה אתה אומר?
זאת שאלה פרטית עליו, זאת אומרת שאלה, אתה יודע בין קידוש של מצוותה, גם קידוש של מצוותה, לא מוצאות,
לא מצוותה. לא, רגע. אתה שואל מה יודע בין קידושים לסוכה, זה פשוט מאוד. אם אדם, על ידי מעשה הגזלה, עושה את הקידושים, אז זה באמת לא קידושים. נכון, לא, אז באמת זה לא יעבוד.
אותם עצים, אותו קשר.
לא, הוא גזל, ואחרי זה נתן את הקידושים. אז זה בסדר. אבל אם בשעת גזלה, הגזלה עצמה היא עושה את הקידושין, אז זה לא מועיל.
המסוכה זה לא ככה.
מה בסוכה? המסוכה
אם אחרי זה לא מועיל, המסוכה. אם אתה גזלת המסוכה, אחרי זה...
אגב, סתם ככה, בינינו, סוכה גזולה, קשרה. כן, בסדר. רק את רוב, לולב הגזול בסוכה. כן, לולב הגזול בסוכה. לולב הגזול.
בגלל שהתורה גילתה, אם התורה הייתה מגלה, זה באמת אמותה, זה מה שמוכיח את מה שאתה רוצה להגיד.
אכן, טוב.
כן. אבל אני יכול להקלות על הקושיה הראשונה, שבאמת היהדות היא נגד טכנולוגיה והתפתחות, ואפשר לראות את זה גם למשל אצל בנה של קין, למשל, תובל קין שבנו את הערים ואת המוזיקה והכל, שהם בעצם אלה שהבנים של הרוצח.
מוזמן.
זה היהדות נגד התפתחות.
לא, זה כבר לא נכון מה שאתה אומר. היהדות איננה נגד התפתחות טכנולוגית באופן כללי, אבל יש מקומות ששיקול משלה היא אוסרת, למשל מפני עבודה זרה, ולכן היא סומכת שמישהו אחר יעשה. זה כמו שלמשל פסלים, אנחנו לא עושים פסל של אדם, אסור לעשות פסל של אדם, אבל אם גוי עשה, אין לך בעיה עם זה, נכון? זאת אומרת, כבר עשו, אז זה בסדר. למשל, יש פסל בפראג של המהר"ל מפראג. בכיכר המרכזית, רואים שם פסל של המהר"ל. הרב צבי יהודה קוק אמר, תראו איזה כבוד עשו גויים למהר"ל מפראג, שהכירו בערכו, שעשו לו פסל. אז אחד התלמידים אמר, אבל כבוד הרב אסור לעשות פסלים. הוא אמר, כן, אבל זה גויים עשו. טוב. אז זה חשוב שאנחנו נהיה מודעים לבעיה. אין לנו אידאל שלא יהיו פסלים בעולם. יש אידאל שעם ישראל יקפיד לא לעשות פסלים כדי לשמר את הרגישות לאיסור עבודה זרה. אז ברגע שעם ישראל מקפיד על כך, זה יוצר את התודעה. אז עכשיו אפשר להתיר פסלים. בסדר? זה מה שהרב כתב גם לבצלאל. כולם מכירים את האיגרת של הרב קוק לבית ספר בצלאל לאומנויות. מכיר? יש איגרת. כולם רואים, בשביל מה הרב קוק כתב את האיגרת הזאת בעצם? כולם אומרים, שמע, הרב קוק מדבר על אומנות וכו'. אבל יש לו מטרה בכתיבת האיגרת. הוא פשוט כתב להם את המכתב הזה כדי להזהיר אותם שלא לעשות פסלים. איך הוא כותב? עכשיו הוא אומר, אבל כדי להסביר להם את זה, הוא נותן הקדמה ארוכה, 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 ארוכה. שהייתה מלחמה בימי קדם בין האלילות לאמונת הייחוד. והמלחמה הזאת הייתה מלחמה קשה ומרה, אבל בסוף ניצחנו. היום האלילות בנסיגה גדולה מאוד בעולם, וכל זה בגלל שאנחנו נלחמנו בעובדי עבודה זרה בימי קדם. אבל אומר הרב קוק, עכשיו שניצחנו, אז לכאורה אנחנו יכולים בשקט כבר, לכאורה, לסגת מכל האיסורים שהטלנו על עצמנו, כגון עשיית פסלים. אומר הרב, לא, אנחנו לא ניסוג מזה. מדוע? משום שצריך תמיד לשמר משהו. לשמר זכר לניצחון, כדי שהניצחון יהיה בטוח. אבל, אומר הרב, מספיק לנו שנשתמש גם בדרכי התבונה המעשיות, המתחשבים עם צורכי החיים. זה דרכי התבונה המעשיות, שאפשר לא, שלימנע רק מעשיית פרצוף שלם, וגם אותו אפשר יהיה לעשות עם ההשלמה שלא תהיה על ידי גוי. הוא אומר בסוף, את האף, תן לגוי לעשות. וזה נכון, הצ'ופצ'יק האחרון של האף, שגוי יעשה. אז מה רוצה הרב קוק לומר? הוא רוצה להגיד שעצם זה שאנחנו נקפיד שגוי יבוא בשביל לעשות את הצ'ופצ'יק האחרון, זה עצמו יוצר את התודעה המספקת כדי שזה ישמור אותנו מן האלילות.
הוא מכשיר לנו את השרת.
בוודאי. אין מושיבים בסנהדרין, אלא מי שיודע לטהר את השרץ ב-150 טעמים.
לא
צריך רמה גבוהה בשביל זה, צריך פשוט להיות נאמן להלכה. ההלכה אמרה, אל תיקח את זה, וזהו. כלומר, אל תעשה את האף, אל תעשה את הצ'ופצ'יק. יש הוראה, כל הפסלים בבצלל, יש להם, אין כתוב, כשאתה מגיע לצ'ופצ'יק, קרא לרב קוק. טוב.
הרב קוק?
לא, טוב. בואו נחזור לפסוק ת'. לא תזרע כרמך כלאיים, פן תקדש המלאה, הזרע אשר תזרע ותבועת הכרם. מה זה תקדש? מה?
יהיה כמו
הקדש. יהיה כמו הקדש. הסירקל ברשי. רש"י אומר תסתעב, כלומר תטמע, תתעב. כלומר, מה שיגדל מזה יהיה מתועב, ולכן צריך לשרוף אותו. באמת, כלי הכרם, מה דינם? שריפה, נכון? כלי הכרם, צריך לשרוף. איפה כתוב פה שריפה? אז חז"ל אמרו, פן תקדש, תוקד אש. תקדש, תוקד אש. יש את השאלה, מי יתיר לרבנים לעשות דרשות כאלה? מה התשובה? לא, שזה פשוט צודק. מאיפה באה המילה קודש בכלל? מה המקור האטימולוגי של המילה?
יקדש?
יקוד אש. כלומר, בתודעה הראשונה, תודעת הקודש הקדומה, הפרימיטיבית, היא מתייחסת אל האש. נכון? כל העמים הקדמונים. אז לכן, קודש, בהחלט, זה בא במקור מתוקד אש. לכן, כשהתורה אומרת, תקדש, הדרשה של חז"ל, תוקד אש, היא דרשה נכונה, המכוונת לעומק הכוונה של המילה. טוב. היא הייתה הכוח
המוסר האלילי?
כן, ודאי, בגלל הפלאיות שלה. לא תחרוש בשור ובחמו יחדיו. כן? למה? זה אכזרי, כן? יכול להיות. אבל מה? אז מה בגלל זה? אתה, אז רק השור יסחוב, או רק החמור? יותר אכזרי, לא? מסכן השור. הוא, דווקא החמור עזר לו, עכשיו באו הרבנים אומרים, לא, אסור, רק הוא יסחוב. אז יותר אכזרי.
אם יש
מים. ואז מה יהיה? מותר יהיה? או לא? אין לי שני שברים, יש לי שור וחמור. יש לי עכשיו מסע כבד להזיז. אין לי ברירה, חייב להזיז אותו. אז רק החמור יסחוב. מסכן החמור, השור עזר לו, ועכשיו אתה אומר, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. זה יותר צער?
זה עדיף מאשר להשתמש בכוחות שונים.
יפה, זה עדיף מאשר להשתמש בכוחות שונים. אגב, אם יש לי דולפין בים, אני על חוף הים, יש לי דולפין, דולפין שמוכן לסחוב לי את העגלה, ויחד עם זה גם שור. מותר או לא?
אסור,
נכון?
תנה ושירה אולי.
לא, זה גמרא מפורשת. גמרא מפורשת, שאם יש לך, לא, דג, לא משנה. יש לך דג שסוחב את העגלה שלך, דג ושור, אסור. כן, טוב. לדעתי, העובדה שלפי ההלכה, האכלה אסורה והאכילה מותרת, מעידה על כך שההלכה לא פשטנית ומתקדמת לזמנה. לא פשטנית ומתקדמת לזמנה. האומנם. לא בדיוק הבנתי, אבל כנראה שזה נכון מה שאתה אומר. טוב, אם כן, כדאי. טוב, אם כן, כדאי להיות עם הארץ, או שעדיף לא ללמד כל ישראל תורה, אלא להשאיר קצת עמי ארצות שיעזרו לנו בעת הצורך, כמו המקרה בהר הבית, איתם, או בעלי אגרוף של חיילי דוד שעשו עבודה שחורה. נגיד ככה, אתה לא צריך להתאמץ כדי שיהיו עמי ארצות.
זה יהיה ממילא.
תמיד יהיו. זאת אומרת, כמו שאמר האומר, לא, צריך שיהיו רשעים בעולם, אבל אין מצווה להתנדב. אבל מה יקרה? אם באמת כולם יהיו תלמידי חכמים, כולם יהיו צדיקים, כולם יעשו מה שצריך.
נהיה בבעיה.
לא, אז יהיה אחד שיעשה את העבירה לשם שמיים, וזה עבירה לשמה. יקבל איזה שכר. אז אני אקבל איזה שכר. אבל עד שנגיע לזה... איפה אני מביא את זה? מחז"ל. שאמרו שיש דבר כזה, שגדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה.
מי אמר זה
לא תדמו? לא, גם עכשיו זה יכול להיות. זאת אומרת, אם באמת יש מצב שעבירה צריכה להיעשות, ואין מי שיעשה אותה, יבוא מישהו לעשה אותה לשם שמיים. זה בסדר.
מה אחת הסוד שלך שעבירה צריכה לעשות?
למה יש עבירות שצריכות להיעשות? למה לא?
למה כן?
יש כל מיני עבירות שצריכות להיעשות. הקדוש ברוך הוא מסדר את העולם באופן שיש עבירות שצריכות להיעשות. בוודאי. הנה כתוב בפורש, אתה רוצה? יש פסוק בזכריה שאומר את זה. הנה יום בא לשם וחולק שלהלך בקרבך, ואספתי את כל הגויים למלחמה, ונלכדה העיר, ואנשים תשכבנה. מה זה ואנשים תשכבנה?
לפני אחרי דיון.
זה אחרית הימים שם, מדבר על...
זה גוגו מגוג שם, לא?
הגוגו מגוג, כן, בסדר. אז זאת אומרת שהאווירה צריכה לעשות.
שכולם צדיקים, לפני שכולם צדיקים, אז זה בושה. למה להגיד את זה?
למה להגיד שיש אווירות לעתיד? למה לא? יכול להיות. אתה כבר יודע בדיוק איך העולם של עתיד לבוא צריך להיראות? טוב. אם לגויים מותר לעשות פסלים, מה הכינלין שהם משתחווים לפסל בודהה או לצלוב? נו, באמת, באמת, זאת שאלה בכלל. מותר להם לעשות פסלים, ואסור להשתחוות להם. מה כל כך מסובך? אני לא מבין. איך אפשר בכלל לשאול שאלה כזאת? מעצבן אותי. שואלים שאלות בלי לחשוב. ככה, זהו. לא, באמת. אסור לעשות, מותר לעשות, ואסור להשתחוות. טוב, זה כמו שלמשל, אסור לאכול, ליהודים, ליהודי אסור לאכול חלב, נכון? מותר לעשות נר מחלב?
כן.
מותר. איך אפשר? הרי אם אתה תתיר לעשות נרות מחלב, גם יבואו לאכול. מה התשובה? לא, זה מותר וזה אסור. מה? זה מה שקראתי. זה כבר קראנו אותה. זה שלי מה? כן. אני מקווה, אתה שואל שלא תיפגע מהתעצבנות שלי, אני מתרגש כי ראוי, ראוי, ראוי בהחלט להבין שיש שאלות שלא שואלים. טוב, בסדר, אל תיפגע, אתה יכול להמשיך לשלוח, זה בסדר, אני אקרא זה.
הרעיות.
מה?
פסל של אריה.
פסל של אריה. יש בתחנת המשטרה במחנה יהודה, יש שם שתי הרעיות מאבן מאוד יפים. זה היה שייך לקונסול הבריטי בזמן המנדט. היה איזה קונסול.
גם במצודת כפיר ופיקוד מרכז יש...
כן, יש גם פז'ו, אתה יודע.
זה לא פסל, לא, מכילה. השאלה מה, אם זה מותר.
לעשות פסל של אריה?
כן.
טוב, יש מקום לדון. יש מחלוקת הפוסקים בזה. אבל בפשטות מותר.
מותר?
כן, בפשטות מותר. למרות, אני לא רוצה להיכנס לכל הבעייתיות של הסוגיה, הסוגיה מורכבת. כן, יש תשובות שונות, יש שתי תשובות סותרות של מרן באיזה הפקת רוחל על זה. יש תשובה שאומר ככה, תשובה שאומר הפוך. השאלה היא למה הוא אומר הפוך. בסדר? אז אם היינו לומדים עכשיו את הסוגיה, הייתי עוסק בזה. טוב. לא תלבש שעטנז, צמר ופשטים יחדיו. עכשיו, מצוות שעטנז נחשבת אצל בהגות הדתית לקלאסיקה של מצווה שטעמה איננו גלוי. נכון? אומרים, זה... אי אפשר להבין.
גזירת הכתוב.
כן, יש אפילו אחד שאמר שואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, זה רק בגלל שזה באותה פרשה שבה כתוב לא תלבש שעטנז, פרשת קדושים. כן, ככה אמר ליבוביץ'. ליבוביץ' הוא נגד הרעיון בכלל שיש מוסריות במצוות. הוא אומר, מצווה זה מצווה נקודה. אז אפילו ואהבת לרעך כמוך, זה בגלל... אל תשכח שזה ליד לא תלבש שעטנז, ושעטנז זה בדיוק מצווה שאין לה טעם.
למה? דווקא נראה שיש לה טעם ליד מה
שהסברנו. לפי מה שהסברנו, ודאי שיש לה טעם, לא לערב מינים. אבל אני אסביר אפילו יותר מזה. אפשר להגיד שיש פה בעיה מוסרית. הרי צמר מה זה? צמר זה גזל שהתורה התירה. נכון? צמר זה גזל. מה? כן, אני לקחתי מהצון את צמרו, מי התיר? זה גזל, מסכן הכבש.
למה מכן? אתה מקל עליו את החום של הקיץ, אתה גוזז ממנו את החום של הקיץ.
יש כבשים בטבע, יש כבשים בר, שמסתדרים יפה מאוד עם הצמר שלהם, והם לא מתחננים שיבואו בני האדם לגזוז אותם. כמו שיש גם פרות, ויש כל מיני יצורים קדומים לפרות, בטבע, והם מניקים את העגלים שלהם, בלי לבקש שיבואו לחלוב אותם. זאת אומרת שבסופו של דבר, הצמר זה סוג של גזל. אבל מה? זה גזל שהתורה התירה. נכון? אבל, ואילו הפשטים, הפשטים זה לא גזל. יוצא לפי זה שיש פה הבחנה מוסרית בין שני הבדים. זאת אומרת לגבי בשר בחלב. חלב זה גזל שהתורה התירה. ובשר זה רצח שהתורה התירה. נכון? בשר זה רצח. חלב זה רק גזל. אז גזל זה לא כל כך בסדר, גם רצח זה לא כל כך בסדר. לפחות אל תערב ביניהם, שלא יטושטש הסולם המוסרי. כן.
הרבים מנשב, לקחת את בעלי חיים ונתת להם מימד כזה של גזל בכלל. אז אנחנו גם
גוזלים
את האדמה, אנחנו לוקחים להם
פשטן,
אנחנו
גוזלים. יפה,
יפה. אז השם עכשיו, אתה גוזל את החיידקים שירצו
אפילו לצאת. יפה, אתה צודק, אתה צודק, זו שאלה מאוד יפה. אתה אומר, הרב ציודה שואל את השאלה הזאת, כן? באור לנתיבתי, במאמר האחדות המציאות השלמה, ששם הרב טוען, הרב ציודה טוען נגד הצמחונות. הצמחונות אומרת, זה לא יפה לשחוט בעלי חיים. שואל הרב ציודה, ולאכול מלפפון זה יפה? ולדרוך על הארץ זה בסדר? אתה כובש את הארץ תחתיך, ואתה נושם את האוויר ומזהם אותו. מה זה צריך להיות? כבר, אם כבר אתה מגלה פה איזושהי רגישות, אז רגישות עד הסוף. זה רק גסות החושים שלך שעושה אצלך את ההבחנה בין הסבל של הבעל חיים לבין הסבל של המלפפון או של החיידק המסכן. נכון? מה התשובה? שבאמת מותר לנו לדרוך על הארץ ומותר לנו לאכול מלפפונים וממילא גם מותר לנו לאכול בשר, ויש ישנה אחדות אורגנית בין כל חלקי הבריאה. זה לא שיש אני והסטייק. הסטייק הוא חלק ממני ואני חלק מן הסטייק. לפי זה, נכון. אלא מה? לכן לא שייך פה גזל, ולכן זה מותר. מותר לגזוז את הצמר, ומותר לחתוך את הפשטן, ומותר אפילו לשחוט בעלי חיים. אבל יש מדרגות. זה גזל
מותר. אם אתה עכשיו בקיבוץ, והכל נשאר לקיבוץ, אז אתה יכול להגיד, אני גוזל כוח, אני לוקח מהמקרר של הקיבוץ חלב, אני גוזל את כל הקיבוץ, אבל הקיבוץ ידיר את הגזל הזה.
נכון. לא, לא, זה לא בדיוק כך. כי נגיד, אתה בקיבוץ, ואתה לוקח חלב מהמקרר של הקיבוץ, מותר לך. אתה לוקח יותר חלב מהקצבה שלך, זה לחשבון אחרי. יש בו איזה גזל? כן, אבל ככה אני יותר בריא ויותר חזק. כדאי לקיבוץ. בסדר, אז יכול שזה כדאי, אבל יוצא לפי זה, בסדר, בכל מקרה, סולם של רגישות יש כאן? יש. אבל האמת היא שכל הנושא של הצמר והפשטים לא צריך את כל ההסברים שנתתי עכשיו. בשביל אדם שיצא ממצרים, המשמעות של שעטנז הייתה כל כך בולטת, כל כך קופצת לעין, שלא היה צריך להסביר למה זה אסור.
למה?
מי לבש פשטן במקדם? לא, המצרים. כן? אפילו נהר פישון, הנילוס, קראו ייקח על שם הפשטן שגדל בו, אומר רשי. ויבש אותו בגדי שש, אומר רשי, דבר חשיבות הוא במצרים. פשטן זה הבגד המצרי האולטימטיבי. מה לבשו רועי צון, השמים העברים?
צמר.
צמר, ברור. אז זה הבגד של העברי, זה הבגד של המצרי. התורה אומרת, לא ליבוש צמר ופשטים יחדיו. לא לערב מצריות בעבריות, פשוט מאוד. כל אחד ועניינו. אבל פשטן לבד אתה יכול. צמר לבד אתה יכול. כלומר, אתה רוצה להשתמש בתרבות המצרית, יש לה מקום. אתה רוצה להשתמש בתרבות העברית, יש לה מקום. ביחד זה לא מסתדר.
כל היבוא של הג'ינסים והכל, זה בעייתי לפי זה.
היבוא של הג'ינס, אתה אומר, זה בעייתי. תלוי.
לפי זה.
אם אל תלבש ג'ינס בשבת, נאמר. כן? כי זה בגד חול. אבל ביום חול, תלבש. נגיד, אתה אינסטלטור. מה תלבש עכשיו? את החליפה שלך? לא, נכון. אולי מה שכן בעייתי, זה היבוא של החליפות.
שעטנז?
לא, לא בגלל השעטנז. הבעיה שביבוא של החליפות, שזה בגד של גויים. הכובע והעניבה וכל הז'קט הזה, זה בגד של גויים. יודע מי יתיר את זה, לא תעשה כמעשיהם, לא תלכו בחוקות הגויים. אז מה, מי יתיר ללבוש את כל הבגדים האלה?
ועוד עם הצבע הזה.
בצבע, כן, יש לך בורסלינו וכל מיני כאלה.
היום הכל זה
בית דין צ'יינה, אתה אומר. בסדר, אבל הסגנון, לא גם הטליטות, זה בא משם. עוד מעט תפילין, ילמדו את הסינים לעשות טליטות.
ממש אי אפשר.
כן, טוב, נמצא, הם יצאו איזה משהו.
רק ילדים מבית דין
ישראל. טוב, על כל פנים... כן, טוב, יש קומי. טוב, מה שרוצה לומר, שזה לא ברור הסיפור הזה של החליפה, הכובע, העניבה וזה.
תלוי מי לא ברור.
יש לי ליבי לא כפי, צריך להחמיר בזה. מה?
כל הרבה, תראה, הרב שלנו אמר פעם, לעשות את המייל של הדיינים, האורך הזה היה לוקח היום 1,800 שקל. היום עושים אותו ב-400 שקל.
המייל של הדיינים. כן, המייל של הדיינים, זה מה שנקרא מי שעושה תורתו פרקים פרקים. זה תורה לפרקים. נכון? טוב.
כן, מה אתה אומר? מצאת
דברים שלוקים ככה? לא, בסדר, זה שיקושה. אז הם כנראה שהם מקילים. הם מקילים, בסדר. כנראה זה מזרוחניקים. טוב, הלאה. אז לא תלבש שעטנז... כן, רק שנייה, אני רוצה לגמור פה הנושא הזה. הרמב״ם מסביר שהמצוות הנקראות חוקים, זה לא מצוות שאין להם טעם, אלא זה מצוות שטעמן דורש ידיעה היסטורית. אם אתה יודע את ההיסטוריה, אתה מבין למה. זאת אומרת, מצד עצמו המעשה איננו מגלה את טעמו. זה הכוונה. כן, בבקשה. עבור
שתי שאלות. קודם כל, השאלה, אם שעטנז אסור לבישה, למה כהן גדול מצווה ללבוש את זה? זה שאלה אחת.
יפה.
שאלה שנייה, האם גם לכלאיים יש איזשהו תיקון גבוה עליון?
כן.
מאוחר יותר.
יפה. אתה שואל בעצם את אותה השאלה בשני צדדים. Okay. אתה אומר, אם כלאיים זה כזה חמור, אז למה כהן גדול לובש בגדי כלאיים? והאם יש לכלאיים תיקון לעתיד?
כן.
Okay. תשובה, כפולה. א',
מחוץ לעולם, לא?
כל דבר שהוא נפרד בעולם, הוא מאוחד בשורש. הכהן לובש את זה במקדש. ובמקדש זה שורש כל המציאות. בשורשי ההוויות הכל מאוחד. בדיוק מאותה סיבה, שאברהם נתן למלאכים לאכול בשר בחלב. כן? בשורש, מה שלמטה נפרד, למעלה מאוחד. אותו דבר בציצית. שאדם יש לו בגד מפשטן, וציצית חוטי פשטן, אבל התחלת חייבת להיות מצמר. יוצא לפי זה שהוא עושה כליים. אבל זה בא לומר שבמקום שבו הקדושה חלה, שם זה מתאחד. זאת אומרת, העניין של איחוד תרבויות, יש לו מקום. רק אי אפשר להקדים את הזמן. עכשיו, לגבי מה שאתה שואל על העתיד לבוא, זה גמרא מפורשת. אתה יודע את הגמרא הזאת. שהגמרא שואלת האם מותר לעשות תכריכים משעת נז. אין, אני קובר מת. האם מותר שהבד שאני עוטף בו אותו,
לבד לא שכן.
יהיה משעת נז. אז הגמרא שואלת, איזה מין שאלה זאת בכלל? למה שאלת? הרי במתים, חופשי, אדם שמת, חופשי מן המצוות, מה אתה בכלל מחייב אותו? אומרת הגמרא, כן, אבל מה?
כשיקום
לתחייה. אולי תחיית המתים תהיה בעוד רבע שעה, ופתאום הבן אדם קם לתחייה, ויש לו עליו שעת נז. אתה הכשלת אותו. אומרת הגמרא, זאת אומרת, עתידות מצוות להיבטל. ודווקא ביחס לשעת נז אמרו את זה. מסביר הרב קוק, על מנת לקרב את זה לשכל, אני לא בטוח שהרב קוק התכוון שזה כיפשו אותו מה שהוא אומר, אבל כדי לקרב את זה לשכל. הוא אומר, יש מה שהתורה אסרה שעת נז זה דרך לבישה. למשל, אם אני מוכר שטיחים, עשויים משעת נז, ואני שם אותם על הכתף שלי.
מותר.
מותר, למה?
לא דרך לבישה.
לא דרך לבישה, נכון. למרות זה מחמם אותי. אבל זה לא דרך לבישה, מותר. אומר הרב קוק, אם בזמן תחיית המתים, כשהעולם יהיה שונה מעולמנו, ייווצרו מצבים כאלה, גם מבחינת האקלים וגם מבחינת התודעה, שבני אדם לא יצטרכו יותר בגדים. אז יוצא שאין שום בגד שיילבש, שיהיה דרך לבישה. לפי זה יהיה מותר ללבוש שעת נז. כי כבר לא יהיה דבר כזה דרך לבישה כלל. כן? כיוון שהבושה תסתלק מן העולם, נחזור למצב גן עדן. וגם האקלים לא יחייב את האדם להתגונן מפני מנזקי מזג האוויר. לפי זה יהיה מותר. יוצא שיש תיקון לשעת נז בתחיית המתים. בסדר? מובן מה שאני אומר? טוב. אגב, סתם ככה, אם כבר מדברים על זה, באמת יש בעיה גדולה בחליפות. החליפות לא רק מצד חוקות הגויים, שזה שיטה שיש בעיה, אבל מצד שכן, המילוי של החליפות הוא הרבה פעמים עשוי משעת נז.
הבנתי שזה המעמיד, גם החוטים, והחיזוקים זה
המעמיד. כן, החוטים, כן, החוט הרבה פעמים הוא מפשטן. כן, מה אתה אומר?
שמעתי שגם חייבים לבדוק את הרעיתים שעשויים מבד על השעת נז.
ספות. ספות אתה צודק, בספות יש בעיה, כי האדם נעטף בדבר הזה, יש לו הנאה. כן, כן, כן.
מילי החפץ חיים היה יושב בקרונות של הרכבת על מרופדים.
כן?
מילי הוא היה מחמיר.
טוב, בסדר. טוב, כן. אני לא יצאתי נגד החליפות. אני אמרתי שצריך לבדוק. צריך לחשוש.
הרב הראשי אשכנזי הולך
עם חליפות. לא תלבש שעת נז מחושים לחדיו, גדילים תעשה לך. על ארבע כנפות כסותיך, אשר תכסה בה, מזה למדו שבציצית מותר שיהיה שעת נז. בציצית של תכלת כמובן. טוב. אם למשל, יש מרגל יהודי בארץ אויב שחייב לחלל שבת ועוד עבירות כדי לרגל האויב. זה נקרא עבירה לשמה? כן. מה הבעיה שיתושטש ההבדל בין רצח בעל חי לבין גזל צרו או חלבו? אני קודם כנראה לצמרו. מה ההשלכות שקורות היום מזה? ברגע שמתושטש ההבדל בין רצח לגזל, זה יוצר תשטוש גם ברצח וגזל האסורים. כלומר, אם יבוא מצב שאדם יאמר, אני עברתי על איסור גזל, אז גם אם כבר אני כזה שגוזל, מדוע שלא ירצח? זה אסור וזה אסור. אנחנו יוצרים את הרגישות להבחנה הזאת על ידי ההבחנה בין רצח וגזל המותרים. פרה אדומה ואיסור חזיר, מה קישורו להיסטוריה? זה גמרא מפורשת. פרה זה זה מצרים, אדומה זה אדום, אשר אין בה מום זה יוון, אשר לא עלה עליה עול זה אשור. יש כל מיני, כן? וגם לגבי החזיר, חזיר זה אדום, לא? כמו שאני יודע, זה גם הסמל של רומא. האם לקשור את המצוות האלה במציאות ההיסטורית לא עושה את התורה לא נצחית? כי בעצם אתה אומר שהסיבה לכלאיים היא בגלל ההיסטוריה של ההבדלה בין רועה לתבות המצרית? זה נכון. זאת אומרת, אם אנחנו נסתפק רק בטעמים האלה, יהיה לנו בעיה. כי אז יוצא שטעמי המצוות יהיו בנויים על ארכיאולוגיה רוחנית. שאני צריך לדעת מה לבשו הרועים ומה היה התבות המצרית. למה אני אומר תבות? כי זה מה שהשואל שאל. כן? יכול להיות שיש מילה שלא הכרתי בעברית. בעברית, סליחה. אבל, איך אמר רבי אברהם בן הרמב״ם, כששאלו אותו על טעמי הקורבנות שכתב הרמב״ם, אביו, אז הוא ענה, וכי אמר שהוא הטעם ואין בלתו? לכן הרב קוק במאמר תללי אורות, דאג להוסיף טעמים לא רק בנויים על העבר, אלא גם כלפי העתיד. אחת הטענות של ליבוביץ' שמה?
שאנחנו בונים כל הזמן טעמים מצוות, לגבי כל מיני סיפורים היסטוריים.
הרב
תמיד
יש לרב,
לך יש
להם
שתי
הסברות
על הטעמים, כי זה לא שבוע לטעמים מצוות, על נורות, כל המשרד, כמו
הרבות. מה הבעיה בזה?
כי אחת הטענות...
רגע, אתה אומר שליבוביץ' שואל שזה לא בסדר לתת טעמים למצוות על יסוד ההיסטוריה. יש רק בעיה אחת. אז איך הוא יכול להגיד שהוא המשך של הרמב״ם? הרי הרמב״ם עושה את זה על ימין ועל שמאל. כן, הרמב״ם אמר את זה. יש לי רק בעיה. הטענה שהרמב״ם אמר את זה רק להמון בדיעבד, אני לא מבין. אז למה דווקא את זה הוא כתב במורה נבוכים והוא לא כתב את זה במשנה תורה? לתלמיד שלו, אז התלמיד זה לא ההמון. אבל זה ההפך. זה ההפך. במשנה תורה הוא לא מביא את הטעמים. ואילו במורה נבוכים הוא כותב את הטעם.
נכון, כי אם הוא יגלה להמון שבאמת...
אז זאת אומרת שלא צריך לגלות להמון.
להמון, אסור להגיד, באמת לא צריך טעמים, אבל אנחנו נגיד לכם טעמים כדי שיהיה לכם טוב, כי זה הורס את כל העניין. אתה אומר את זה לרב שמלמד, שכשהוא מלמד הוא צריך להגיד להמון טעמים.
הוא צריך להגיד להמון טעמים? אז למה הרמב״ם כשהוא לימד את ההמון לא גילה להם את הטעמים? לא. את הטעמים כתב רק במורה נבוכים, לא במשנה תורה. והמורה נבוכים נועד ליחידים.
משנה תורה ספר
אחד, מה? משנה תורה זה לא ספר אמונה? כל האמונה כולה בהלכות יסודי התורה לא כתובים שם. ולא עוד, אלא שבתחילת ובסוף כל קובץ הלכות הרמב״ם כותב את היסודות האמוניים של מה שהוא אומר. ובמיוחד בהלכות מעילה, אז הרמב״ם כותב על המצוות הנקראות חוקים, שראוי לחפש להם טעם. והוא אומר, והקורבנות בכלל החוקים הם, והוא לא מגלה את הטעם. כן, טוב. אם אני אוכל בשר, אני פוגעה בחיה. אבל אם אני לא אוכל ירקות, אני פוגעה בעצמי. לא יודע.
צריך להוסיף
ה' מה? הוא כתב פוגעה. פ, ו, ג, עין, ה. פוגעה. צריך להגיד פוגע, נכון? זה עין עם חטף גנובה. אם פתח גינוי עשתה, כן. עכשיו, ובעצמי הוא כתב עם א', טוב, לא נורא. לא צריך כל הזמן להעיר לאנשים על טעויות. טוב, זה נכון, אז יש הבדל בין בשר לירקות. קצת, נכון, יש הבדל. טוב, כל הבגדים היום הם מיוצרים בחו"ל, וגם המצאתם היא אירופית-אמריקנית. אז איך חיים עם זה? חיים מצוין. חוץ מאשר בקריית גת. כל מפעלי הטקסטיל נסגרו. כן? זה רק בשביל צהל עושים כל מיני דברים. דרשו במיוחד שיהיה ייצור בארץ ולא בירדן. כן, מספרים שגם איזה יהודי מגיע לכותל בחוץ לארץ, הוא רואה איזה יהודי בוכה. אז הוא פונה, הוא אומר, גם אתה בטקסטיל. בימים אלו מתקיימת תחרות של הצבעות גולשים לארגוני עזרה לזולת, לעניים, למלחמה, למלחמות קשות וכו'. כשמי שיזכה במרב ההצבעות יקבל מיליון ש"ח. בתוך שש הראשונות יש שלוש אגודות לצער בעלי חיים. מה קרה בסולם הערכים? טוב, יש לנו כלל של מה שנקרא קליפה קודמת לפרי. כלומר, זה נכון שאם אנשים חושבים שבעלי חיים, סבלם של בעלי חיים חשוב יותר מסבלם של בני אדם, יש בעיה. יחד עם זה, אפשר לראות בזה איזה מין התרמה. איזו סנונית ראשונה של העולם העתידי. אבל כמו כל דבר שהוא מקדים את זמנו, הוא גורם לנזקים. אבל זה בעצם אפשר לומר שזה מין השתקפות של העולם העתידי. טוב, נמשיך. כי ייקח איש אישה, ובא אליה ושנאה, ושם לה עלילות דברים. והוציא עליה שם רע, ואמר, את האישה הזאת לקחתי, ואקרב אליה, ולא מצאתי לה בתולים. ולקח אבי הנערה ואימה, והוציא את בתולי הנערה לזקני העיר השערה, ואמר אבי הנערה לזקנים, את ביתי נתתי לה שזה לאישה, והסנאיה. והנה הוא שם עלי לא דברים, למור לא מצאתי לביתך בתולים, ואלה בתולי ביתי. ופרסו הסמלה לפני זקני העיר. ולקחו זקני העיר האיש, היית האיש, ויסרו אותו. מה זה יסרו אותו? מלכות. ואנשו אותו מהכסף. ונתנו לאבי הנערה, כי הוציא שם רע על ביטולת ישראל, ולא תהיה לאישה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. איסור, לא יכול לגרש. ואם באמת היה הדבר הזה, לא נמצאו ביטולים לנערה, והוציאו את הנערה. אל פתח בית אביה הוסקלו האנשי עירה באבנים ומתה, כי עשית הנבלה בישראל, בזנות בית אביה, ובהרתה הרע, מי קרבך?
מה אתה אומרת שהם לא נמצאו לביטולים?
רגע, 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 קודם כל קראנו את הפסוקים. הפסוקים פה ממש לא ברורים. מה אתה אומר, מה לא נראה?
לא נראה לי העונש.
לא נראה לך העונש. העונש על מה? סקילה. אתה אומר כשלא נמצאו ביטולים לנערה. כן. אז זה משהו לא ברור כאן. מה? היא חייבת מיטה על מה? על זנות? איפה מצאנו מיטה על זנות? אם היא נשואה, אני מבין. אם זה עריות, אני מבין. אבל פה לא מדובר.
פה מודל שהיא תרסה.
מה?
פה מובן שהיא תרסה.
אלא מה? אתה מכניס ממש התורה שבעל פה אומרת. התורה שבעל פה מדברת שהיא מאורסה. אם היא מאורסה, אז היא כבר אינה יוצאת אלא בגט. זה כאילו שהיא נשואה. ולכן לא מצאתי בלוי, אבל איך הוא יודע שזה קרה? נגיד שזה באמת מצא אותה בעולה והכל. איך הוא יודע שזה קרה אחרי האירוסים?
עדים, לא?
באו עדים.
אז למה כתוב...
מה? באו עדים, מה?
ומתי...
מתי מה?
יש כזאת מקרה שיש עדים...
שיש עדים, נכון? ולא עוד אלא התראה.
בהתראה?
עם התראה.
במקרה?
כן, זה הופך את זה לבלתי... מה? זה בלתי אפשרי בכלל. כל המצב הזה הוא לא סביר בעליל. נכון? מה? נכון. ולכן באמת ההלכה הזאת לא הייתה נאמרת אלמלא החלק הראשון שלה, שזה בשביל המוציא שם רע. שמוציא שם רע חייב מלכות, מהכסף, וגם לא יכול לשלחה. ולכן, כיוון שהתורה אמרה את זה, שזה כן יכול להיות, הדין הזה כן יכול להיות, אז בלי זה גם מובא הדין ההופכי, שאם היה, באמת, לא נמצאו ביטוי לנערה, ויש עדים וכו', אז משהו. בסדר?
מה
הרווחנו מזה? מה? לא, כי זאת האמת. זאת האמת שנערה מאורסה שזנתה אחרי אירוסיה חייבת סקילה. זאת אמת. רק שזה לא יכול להיות כמעט. המצב הזה לא סביר. בסדר?
לא, שאתה רק במעצם המילה, זה לא סביר אמרת.
מה?
מה הרווחנו
מזה שאתה אומרת?
זה משהו
ש... אם
זה לא סביר
לי פה. כי זה שווה, לא, כיוון שהחלק האחד הוא כן סביר, אז צריך להשלים את התמונה על ידי החלק השני הבלתי סביר.
מה
הקשר?
מה הרווחנו?
מצד המוסריות?
לא, מצד זאת האמת.
התורה מקצרת, דברים, אנחנו...
לא, להגיד שסתם אדם שטוען את זה יכול להיות שהוא טוען את האמת גם. כן? זאת אומרת, לא להגיד שכיוון שהוא אומר זה סתם קנאה או חולה ונאמין רק להביא הנערה. עכשיו, מה זה הסיפור הזה? הוא פרסו הסמלה. מה זה הסמלה? איזה סמלה יש פה? איזה אלה בתולי ביתי? מה זה השתיר? מה?
סמלה זה דיבורים.
אז זו, פרסו הסמלה, אז חזל, הלכה אומרת, מבררים את הדבר. זה נקרא פרסו הסמלה. מבררים את הדבר. מביאים עדים, חוקרים את העדים. זה נקרא הוא פרסו הסמלה. כן? זה קצת תמוע, נכון? מה אתה אומר?
הרבה יש שאלה. למה היא צריכה להישאר איתו אחרי שהוא חושב
כבר,
מקנה
לה, והיא
בכלל בתולה,
והכל בסדר? למה? צריך להבין משהו. למה הוא טוען את הטענה הזאת? תבין. למה הוא טוען שאין בתולים?
לא רוצה.
הוא רוצה כסף. זה הכל.
לא, אבל למה היא צריכה להישאר איתו?
רגע, אני אסביר לך. כי זה בשביל הכסף רק. הוא אוהב אותה באמת. אבל הוא לא רוצה לשלם את הכסף להורים. זה הכל. זה כל הסיפור. יש דיון... לפוסקים, דיון די מזעזע. אם יש פה אנשים רגישים, אני מבקש לצאת עכשיו. כן? מה אתם פה עליהם? יש דיון לגבי שבעה נקיים. לפני שאישה מתחתנת, היא צריכה לספור שבעה נקיים. גם אם לא היה שום דבר, שום מחזור ולא כלום, מדוע? בגלל שאנחנו טוענים שההנחה של ההלכה היא כזאת, שעצם זה שנתנו לה הצעת נישואין, זה גורם להתרגשות כזאת, שעשויה לגרום לראיית דם. ולכן, ברגע שהוחלט על החתונה, צריך לספור שבעה נקיים לפני החתונה. עכשיו, מה קורה אם החתונה מתבטלת? אבל, אין מה לדאוג, יש חתן אחר בקנה. כן? כמו אומרים, תשמע, אומרים לה, תראי, נכון, תכננו לך את בת הבחור פלוני, זה...
סותר את הכל.
אין, אבל יש לנו אחר, אל תדאגי.
סותר את הכל.
לפי ההלכה צריכה לספור עוד פעם. למה? כי יש התרגשות חדשה. עכשיו, מה קורה אם זה מתבטל ומי שחוזר זה אותו בחור? צריכה לספור או לא צריכה לספור?
זה הגמרא בקידושין,
אם
התכוון לקדש אותה בקידש
אותה ביין. בסדר, זה דומה. אבל אני אומר, פה מדובר...
חוזרת לספור הכל מחדש.
לא, ההלכה היא שהיא לא חוזרת לספור. למה? לא, ואני אגיד לך, מובא גם בתז וגם בשח, בשם תשובת בנימין זאב, שלא, כתוב, שאומנם הוא ביטל, אבל היא יודעת שהוא עושה את זה רק בשביל הכסף. כן? ומעשים בכל יום, כך כתוב בשאלות ותשובות בנימין זאב, כן, הקטע הזה, ומעשים בכל יום, שהחתן נשבע תחת החופה שלו יישא עינה, עד שיעשו כרצונו בעניין הממון. זה קורה כל יום, הוא אומר. אז כיוון שזה קורה כל יום, אז מה, אנחנו בפי רווחים מצאנו שסופרים עוד פעם שבעה נקיים? היא יודעת, היא לא מתרגשת. אווירה טובה הייתה.
שיטה מעניינת.
חכם אחד סיפר לי שאחד מאבותיו, באמצע החופה הלך הביתה. באמצע החופה, הלך הביתה. למה לא היה מרוצה מההסכם ממון? מה זה?
אם הוא נתפס שזה לא אמת,
כן.
אז
הוא צריך לשלם כסף, כן.
נכון,
אז באמת האימור הזה, נכון, אחרי שהתורה קבעה שמי שיעשה ככה יצטרך לשלם את הכסף ויקבל מלכות, אז באמת זה כבר לא יקרה. זה בדיוק, זה סנקציה מרתיעה. הרב לא הבין השאלה. בגדים שאנו לובשים, המצאתם היא גויית. זה לא ערבוב של אמריניות, מצריות, עם עבריות, כמו השעטנז שעשו? לא. כי גם הגויים עושים לנו תליתות. ועושים לנו אפילו דגל ישראל. ואפילו מזכרות מירושלים, מזכרות מירושלים, מהארץ וזה, הכל מיוצר בסין.
הוא מתכוון לבוצות של הלב נלות, זה מה שהוא מתכוון.
לא, הוא מדבר על זה שהבגדים מיוצרים על ידי גויים. לא, אז התרבות זה לא תלוי מי המייצר, אלא באופי. כן? האם זה I love New York או דברים כאלה, אבל זה לא משהו שער. כן.
כל התרבות שלנו, כל הבגדים זה תרבות מערבית.
הבגדים שלנו זה תרבות מערבית, זה נכון. אנחנו לא מתלבשים כמו יהודי, כי יהודי לפני 100 שנה התלבש כמו פולני.
או ערבי.
או כמו ערבי. יש, האמת היא, שבתימן היה סוג של בגד שרק היהודים לבשו.
זה ברור.
עכשיו, לא, אני רוצה להבין פה את הנקודה. לא, כי הרבה פעמים, לא, זה לא, אני אגיד לכם למה. יש הרבה פעמים אנשים שלובשים בגדים אומרים בארץ המוצא שלי רק היהודים לבשו ככה, והם לא יודעים שזה בגלל שהגויים כפו את זה. כלומר, זה לא שהיהודים היה להם רעיון כזה להתלבש בבגד הזה, אלא בגלל שכדי לבזות או כדי שהיהודים יהיו ניכרים, הכריחו אותם לבוש את הבגד הזה. בסדר? אבל בגד שהיהודים מיוזמתם יעשו אותו דווקא באופן מסוים, אז באמת בתימן היה בגד אחד כזה שהיהודים היו עושים אותו עם תפירה מיוחדת, ויש איזה יהודי אחד, התימני האחרון שידע איך תופרים את זה, מת, לא יודע אם הוא מת, הוא בן 100 שנה, והוא לימד את אנשי מכון המקדש, כיצד עושים את התפירות של הדבר הזה, איך לעשות את זה, והבגדי כהונה שמייצרים במכון המקדש, הם לפי הדגם הזה. אבל אני לא ראיתי שום רב שפוסק שחייבים דווקא ללבוש את הבגד ההוא. טוב. מה שכתוב שלא ללבוש בגדי גויים, זה הכוונה בגדי גויים שיש בהם מצד פריצות או מצד עבודה זרה. אבל לא מצד ש... אבל אם הם נוחים, אז הם נוחים. מה? למשל, היה יהודי אחד, קדוש, בשם רמחל. שמעתם עליו? רבי משה חיים לוצאטו. אתם יודעים איך הוא היה לבוש? כמו צעיר של הרנסנס, עם התחרה וכל הניבות האלה. בקיצור... כמו שלבשו בתקופת הרנסנס עם הגרביים, עם משי וכל הארץ.
ולא היה לו זקן.
והוא היה ראש ישיבה. בישיבה שלו, התלמידים היו לומדי קבלה, היו עוסקים איתו בכתבי הארי, וגם בהשגת רוח הקודש. והם היו גם סטודנטים לרפואה באוניברסיטה של פדובה. לא, מה שאני רוצה לומר... שלא תמיד מה שחושבים זה נכון. טוב. איפה אנחנו? כי ייקח... אז זה הסיפור הזה, כן? של הנערה. של, אבל זה מעניין שפה בלי התורה שבעל פה, לא היינו מבינים על מה מדובר בכלל. אגב, באיזה גיל היא הנערה הזאת? 12 עד 12 וחצי. כן, זה להלכה, אתם רואים שההלכה צמצמה את הדברים למקרה כמעט בלתי אפשרי. מדובר על 6 חודשים בלבד בחיים שלה. כי אחרי זה היא כבר לא נערה. אחרי זה היא כבר בוגרת. מה, תזנה בית אביה? כן, ועוד בעדים והתראה, וזה כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, אתה רואה פה את התבונה של ההלכה, שכשרוצים שמשהו לא יקרה, אז הוא לא קורה. כן. כי ימצא איש, עכשיו פה, הדין היותר הגיוני, כי ימצא איש שוכב עם אישה בעולת בעל, ומתו גם שניהם, האיש שוכב עם האישה והאישה, וירת הרע מישראל, זה כבר דין של אישה נשואה. טוב, עד כאן להיום, שלום.